שאלות אישיות, תוכניתו של יעקב אגמון. והפעם שאלות אישיות לאבסם מסגד, סופר מדע בדיוני. עורך אור עזרתי.
איזה שם חיבה יש לך?
אין לי.
לא, אני חשבתי, אם היה נופל לידי שם כזה, איך אפשר להיית או להטות שם יבזם?
אפשר לעשות מזה אלף אלפי דברים, רק שזה לא יהיה בחיבה.
זאת אומרת, שם חיבה לא.
לא.
אבל אתה לא יכול להגיד שההורים לא אהבו אותך.
ההורים אהבו, אבל הם קראו לי אבסם.
אבסם.
כן.
אז תן לנו את המקורות התנכיים של השם הזה.
השם הפרטי הוא מופיע בתנך בדברי הימים. דברי הימים א', ז', שתיים, ליתר דיוק.
הייתה זו שאתה יודע בדיוק, כן.
ושם המשפחה גם הוא, באותה סביבה של דברי הימים, אין לי רפרנס מדויק, אבל השם המשפחה היה הרבה לפני השם הפרטי שלי.
כן. מתי פעם ראשונה הרגשת כילד ש... זה לא הייתה ההחלטה הכי טובה של ההורים.
או, מהר מאוד.
כן.
מהר מאוד. אני חושב שבגיל 3-4 כבר קלטתי שאני אישיו. שואלים אותך מה שמך, ומיד אחרי זה, מה?
מה אמרת? כן. העניין ש... אבל מעניין שדברים כאלה הם תמיד לא מקריים. כמו שאני יודע, נניח שם שקראו לבן אדם קפאי. כן? קופת פועלי ארץ ישראל.
כן, ארץ ישראל, כן, אני מכיר את הסיפור. אז זה... אני מכיר גם את האיש.
גם אני מכיר, כן, זה לא, בגלל אני אומר. אז זאת אומרת, זה הייתה, זה היה מניפסט בעצם.
כן, נכון. אני מניח שגם השם שלי באיזושהי צורה היה מניפסט, לא כמו קפאי, כי זה ממש פאר אקסלנס כזה, אבל אבסם זה הלשון העברית, המקורות, התנך,
בוא תגיד לי, תנסה לשכנע אותי בקלות ואתה תצליח, שזה היה ביטוי, זה היה פרוטוטיפ גם לכל הדברים האחרים של השפה וההתייחסות לציונות בבית. אפשר להגיד את זה בקלות, נכון?
קודם כל, אחותי שמה אליאל, אז זה מוכיח קונסיסטנטיות מסוים.
התמדה או משהו.
שנית, על אף שאנחנו משפחה מאוד שורשית ברעננה, הוריי מצאו לנכון לטלטל אותי ואת אחותי ואת עצמה מדי שנתיים לאיזשהו חור אחר במדינת ישראל המתפתחת של שנות ה-50 וה-60, כדי ללמד את התושבים בפריפריה עברית ותנך.
שניהם היו מורים?
שניהם היו אנשי חינוך ומורים,
כן. ועברו לראו את זה התגייסות לשנות שירות בלי שאף אחד
יקשמם. כן, אני לא בטוח שאם היו שואלים אותם, הם היו מנסחים את זה כך, אבל התוצאה מדברת בעד עצמה.
כן, עכשיו מה? הם לא הסבירו אף פעם את הפילוסופיה, הם רק עשו אותה?
הם לא טרחו להסביר אותה ממש בעריכות. זאת אומרת, זה היה בין השורות. זאת אומרת, זה היה דבר...
שמע, בסך הכל מטלטלים.
זה היה דבר כל כך מובן מאליו, שהאיש לא ראה צורך להסביר אותו. זה מה שעושים.
אתה התלוננת?
מאוד.
כן?
כן.
מה בעיקר? חברים? בעיה של חברים?
תראה, בוא תנסה לדמיין את הסיטואציה. שמי אבסם, ואני בא, ושואלים אותי מה שמך... ואז יש איזשהו תמיד סבב של תמיהות ואחר כך קינטורים ואחר כך אי נעימויות מסוגים כאלה ואחרים, ואז איכשהו העניין עם הזמן הולך ונרגע, ואז כאשר כבר סוף סוף העסק נרגע, לוקחים אותך, מעבירים אותך למקום אחר לתחילת התהליך הזה מההתחלה.
התעללות בגופה.
כן, זה די דומה.
כן. איפה ישבת הכי הרבה זמן?
בנצרת עילית.
נצרת עילית.
כילד. כן. היום אני כמובן ברעננה הכי הרבה זמן, אבל כילד הכי הרבה זמן ישבנו בנצרת עילית.
ויש איקס על המקום? מבחינתך?
יש עליו איקס מאוד חיובי. אני מאוד אוהב, כן? את נצרת ואת נצרת עילית. ואת נצרת התחתית, אני אחד המקומות האהובים עליי ביותר בארץ. אני חושב שיש הרבה אמת במקום הזה. זה לא... משהו כל כך טעון וכל כך מתויר וכל כך משופץ וכל כך צבוע כמו ירושלים או כמו מקומות אחרים בארץ שיש להם קונוטציה דתית ומקורות וכולי. נצרת, אתה מרגיש את ארץ ישראל האמיתית, כפי שהיא, את הגיאוגרפיה, את התרבות, אתה מרגיש את האדמה.
בנצרת הערבית.
הערבית.
כן. אתה מרגיש הרבה יותר ישראלי מה שבנצרת עילית.
כן. במידה מסוימת, כן. כן ולא. כי גם בנצרת עילית, באותן שנים שאנחנו היינו שם, שנות ה-60, היה מיקס מאוד מעניין של עולים מצפון אפריקה מצד אחד ומרומניה מצד שני, ואנחנו מתי מעט ישראלים מצד שלישי. וכשאני נזכר בימים האלה, אני חושב שזאת הייתה האווירה של ישראל שלפני מלחמת ששת הימים, שאני לא יודע איך אנשים אחרים, אני מאוד מתגעגע לאווירה הזאת.
בעצם קיומה של נצרת עילית זה פרי של החלטה פוליטית, שלא כן. להשאיר את הגליל או את נצרת, את הבירה של הנצרות והערבים, להשאיר אותה לבד, אלא להקיף אותה.
כן, זה נכון, אבל אנחנו כילדים
לא,
לא נטלנו חלק בהחלטה הזאת, כן. ולא חשבנו בצורה הזאת, ופשוט הרגשנו שזה מקומנו, ויכולנו לרדת בשעה 2 בלילה לנצרת התחתית ברגל, לאכול משהו, לשתות קפה ולחזור, ולהרגיש שזה ביתנו, וזה מקומנו, ולא הרגשנו שאנחנו צריכים
להיזהר.
להוכיח את זה באיזושהי צורה, או להזיק או להציק למישהו אחר כדי להוכיח את העובדה שזה ביתנו. זה היה ביתנו וביתם, ואנחנו היינו ממש...
נוצרו גם קשרים בין משפחות יהודיות וערביות שם? כי מדי פעם היינו שומעים דברים, אבל אתה יודע, כשזה עובר דרך פריזמה של עיתונות, זה מקבל טיפול נוסף, אז אי אפשר לדעת בדיוק.
נוצרו קשרים בין הילדים יותר מאשר בין ההורים.
כן.
אני ממש הרגשתי לא יודע, אני הרגשתי ברחובות נצרת התחתית כמעט יותר בבית ממה שאני מרגיש היום אפילו ברחובות רעננה.
עכשיו, במסלול שלך, אחרי זה?
תראה, אחרי זה הלכתי לצבא, ואחרי הצבא חזרתי לרעננה. כבר לא הגעתי לנצרת.
למה רעננה?
זה ביתה של משפחתי, שם יכולתי להתגורר במחיר סביר. חזרתי מהצבא, לא הייתה לי אגורה, פחות או יותר, והייתי צריך להתחיל לתכנן את חיי. רציתי להיות קרוב לתל אביב, קרוב לתקשורת, ששם התחלתי להתפרנס.
מה אתה רצית כילד? במי רצית לעסוק? זה המסלול שלך התפתח בהתאם לזה?
במובן מסוים כן, זה נורא מצחיק, אבל כילד רציתי להיות סופר. לא ידעתי מה זה סופר.
אבל זה צלצל טוב.
זה צלצל טוב, ידעתי שיש פוזה כזאת של ישיבה ליד שולחן.
ההוגה.
כן, בדיוק, ויכולתי אפילו להציג את זה. אבל לא הבנתי כמובן את המשמעות של הדבר, ואיכשהו זה התגלגל לכיוון הזה, אין לי מושג איך ולמה, אבל...
תראה, מי שעוקב אחרי הדברים שאתה מתעניין בהם באופן כללי, אני בכוונה, לפני שנותן את הפירוט, אני נותן את הכותרת של העניין, שעולה חשד שאולי אתה לא עושה עד הסוף מה שאתה רוצה, אלא אתה עושה משהו קצת על יד. זה נכון?
מה שאני רוצה?
מה שאולי היה החלום הפנימי...
לא, אז תראה, אז האמת היא כזאת, מה שאני רוצה לעשות זה שום דבר.
אני לא מאמין.
לא, באמת. זאת אומרת,
מה שהייתי רוצה לעשות... להתבטל, לקרוא ספרים ולזה וזהו.
הייתי רוצה להסתפק באינפוט, בהבנה, ביכולת לקרוא ולהבין ולשוחח עם אנשים, ולהכניס את זה אליי לראש ולשחק עם הרעיונות ועם המידע.
זה רעיון למלגה, אתה יודע, אתם מלגים מלגה ללמוד.
כן, אבל זה מלגה לכל החיים.
מלגה ככה. מגביל את זה.
כן, זהו. ולשחק עם הרעיונות בין אוזן ימין לאוזן
שמאל. טוב, זה השלב הראשון, זה מה אתה רוצה. אז מה, מתפשרים במציאות?
עכשיו, מתפשרים, והפשרה היא מאוד פשוטה. אני עושה את כל הדברים האלה, אלא שאני צריך לשלם בעד התענוג הזה באיזשהו מטבע, והמטבע הזה הוא איזשהו אוטפוט, שבמקרה שלי, הרבה שנים הוא היה דיווח לציבור על ה... אינפוט הזה, על היכולת שלי ללכת למדענים ולאסוף סיפורים על מה שנעשה בעולם המדע, לספר לציבור הרחב בלשון פחות או יותר פשוטה.
כן, אתה בין יתר הדברים דובר מכון ויצמן למדע, נכון?
כן, זה מה שאני עושה בשנה, החל מהשנה האחרונה.
עכשיו, בעצם מבחינה זו אתה מספר את נפלאות האחרים.
כן, זה מה שעשיתי תמיד.
כן, תמיד, אבל אתה אומר, זה לפחות עכשיו עבודה סדורה, שאתה צריך, שאתה לפי שיפוט שלך מה חשוב, מה תפל, בהתייצות, מדווח לציבור מה חדש במדע. נניח, הכי פשטני, נעשה את זה. עכשיו, החיכוך שלך עם המדענים, זה הרי לא חיכוך עיתונאי, למרות שאתה מגיע בסופו שלה לתקשורת, אבל החיכוך שלך הוא אחר מאשר חיכוך עיתונאי, של סקרנות סמי-מדעית נניח.
נכון, כי הרי אמרנו קודם, מה שמעניין אותי בחיכוך הזה עם המדענים הוא היכולת שלי להבין דברים חדשים. זאת אומרת, אני באיזשהו מקום מנצל את העמדה הזאת שיש לי, של התרגום, של העברת חומר מעולם לעולם, בשביל לגבות קצת עמלות פרטיות, אם אתה רוצה, בשבילי.
טוב, זה מותר להתאשר על חשבון הציבור בצורה כזאת. אתה מקנה בהם?
כן ולא. יש מעטים, המעטים מהמדענים אני מקנה בהם, ברובם לא. אתה רוצה לדעת מי הם המעטים האלה?
בוודאי.
אלה הם אנשים שיש להם יכולת לעסוק ברוחב מאוד גדול של תחומים, אנשים שיכולים להתעניין ולחדור לעומק לפיזיקה מצד אחד, לביולוגיה מצד שני, לאסטרונומיה,
אתה מתגלגל לאנציקלופדיסטים.
ולקרוא ספר תרבות טוב וליהנות מקונצרט. אבל אני מוכרח להגיד לך שאני הכרתי מדענים בכל העולם, במכוני המחקר הכי מפוארים בעולם, כאלה יש מעט מאוד.
זאת אומרת, אנחנו בדור הספציפיקציה, עוסקים בדברים מצומצמים, אמנם יכול להיות שטוב מאוד, אבל מצומצמים.
כן, אחרת קשה מאוד להגיע להישגים בתחום הזה. קשה מאוד, אם אתה לא מקדיש את כל כולך.
זה בגלל, באופן טבעי, התחרות הבלתי נלאית.
זה בגלל התחרות, ובגלל המצב הטוב שאליו הגענו עם הידע שלנו, שאנחנו כל כך נמצאים עמוק בכל נושא, שאנחנו לא יכולים להיות, רוב האנשים לא מסוגלים להיות, להשקיע את עצמם, גם לעומק וגם לרוחב, בעת ובעונה אחת.
עכשיו, מעבר להתפעלות, להתפעלות מזה שהם קוראים ספר טוב ומתעניינים בפיזיקה, כימיה, אסטרונומיה, אולי אסטרולוגיה, אני יודע.
אסטרולוגיה? אני לא חושב. אני לא מכיר אחד כזה, אני לא פוסל את האפשרות.
יש גם כאלה, כן.
אולי, אני לא מכיר.
אז מעבר להתפעלות על הרב תכליתיות, מה אתה, כשנתקלת באיש כזה, איך ההשפעה על הדברים האלה, על כל תחום שעוסק בהם? מה, הוא כימאי יותר טוב אם הוא קורא ספר טוב?
לדעתי,
מה קוסם לך פה בעניין הזה?
החופש של המחשבה, היכולת של המחשבה לרוץ לכל הכיוונים.
כן.
ולשאוב רעיון או מבנה מסוים מתחום אחד, ולקחת אותו ולהשתמש בו כמודל לתחום אחר, ולראות אם הוא עובד או אם הוא יכול להועיל בשביל לקדם אותך גם בצד השני, כאשר לא מדובר על תחומים קרובים, אלא על משהו שהוא לא צריך להיות כך אינטואיטיבית, אבל בכל זאת זה עובד.
כן, איבזם, אני רוצה לשאול אותך שאלה שהיא התעוררה אצלי פה אחרי הרבה רעיונות עם אנשי מדע. על הנושא של המקריות משולב בשכל הישר לגילוי מדעי. זה לעתים קרובות קורה שעד כדי כך שאתה שוקל רגע למה אני צריך לעבוד עבודה סיסטמטית, עד כדי כך אם זה פתאום קורה.
כן, טוב, התשובה על זה היא מאוד פשוטה. הסיכוי שזה יקרה, אם אתה תעבוד בעבודה סיסטמטית, הוא הרבה יותר גדול מאשר אם
המקריות, אתה... המקריות, כן. אבל הדברים האלה קורים בלי סוף, נכון?
אני לא יודע אם בלי סוף, אבל הם קורים הרבה.
ומה זה עושה לאנשים? אתה מרגיש כשאתה עוקב במשך תקופה ארוכה אחרי אנשי מדע, לא רק בתפקיד שהוא זמן קצר, אבל נתקלת במדענים. אחרי שמגלים משהו, מה קורה להם? יש איזה פסיכולוגיה קולקטיבית של מצבים כאלה?
אני לא יודע אם קולקטיבית, אבל אני חושב שאם אני אגיד שהם חשים התפרצות של נחת, אני מצא ממעיט מאוד בתיאור התופעה. הסיפוק הוא אדיר. בכל פעם שאתה משיג איזשהו צעד של קידום ידע, שאתה חוקר משהו ואתה מנסה להבין איזושהי תופעה, ופתאום יש לך את הקליק הזה שזה מסתדר והבנת, הסיפוק הוא אדיר.
כן. במה אתה התחלת בצוות?
הפקתי סרטי הדרכה בווידאו. באותו זמן וידאו, זה היה דבר...
זה מעניין שגם ההדרכה זה בעצם אותו עיקרון שיותר מוכר להעביר לחומרים כאלה כדי בעצם לפשט דברים כדי שיבינו את המורכב על ידי או הסברה או הדרכה או הרצאה.
זה נכון, לא? אבל אני לא חושב שאני עשיתי את זה במודע. זאת
אומרת... אני אומר לא, כשמסתכלים לאחור, אתה יכול בעצם
נכון,
לעקוב
נכון.
אחרי גן כזה שמסתובב אצלך.
נטייה מוזרה כזאת, כן, כן. כן, לפשט את הדברים, או להעביר מידע, נגיד, מילולי וספרתי למשהו ויזואלי, כדי שלאנשים יהיה קל יותר לקלוט אותו, כן.
ולמה לא המשכת עם זה, אחרי הצבא?
פשוט עניינים של פרנסה. מישהו הציע לי הצעה שלא יכולתי לסרב לה בתחום העיתונות הכתובה, וככה נשאבתי פנימה לתוך העולם
פה הזה. פה ושם אני ראיתי אותך בהרבה מאוד עיתונים, זאת אומרת, אני מלך כן. שעשית סבב רציני.
אני לא יודע אם כל כך רציני, עשיתי 7 שנים בידיעות אחרונות, אמנם בתפקידים שונים, אז כן. לכן זה אולי נראה ריינג' כל כך רחב. ואחר כך עברתי לארץ, גם שם עשיתי סבב קטן, אבל מיד נחתתי במדע, ושם נשארתי עוד 7 שנים.
ואחר כך פתאום החלטת שאתה לא רוצה יותר.
זה לא כל כך פתאום. זאת אומרת, אני יצאתי לשתי השתלמויות של כתבים מדעיים, אחת בגרמניה ואחת בארצות הברית, שנמשכה שנה שלמה. וכשחזרתי משם הרגשתי שבאיזשהו מקום לקראת השנה השמינית של עשיית מדור מדע האדרנלין הוא לא כתמול שלשום בדמי.
כן.
וחיפשתי איזשהו משהו חדש לעשות, וידעתי שאני רוצה לעסוק בתחום של הסברת מדעים לציבור, כי חשבתי שזה דבר מאוד חשוב, ורציתי להגיע, האמת ניתנת לאמר, לקהלים יותר רחבים מאשר קורא הארץ. ויש לי איזושהי טכניקה מוזרה בדברים האלה, שאני פשוט לא שומר את הדברים האלה, את המחשבות האלה שלי בסוד, אני מספר מה אני חושב.
אז אומרים, שמעתי שיבזם...
משהו כזה, כן.
מחפש עבודה או זה, ואז פונים אליך.
בדיוק.
גם כן יש שיטה של מכרזים מסוימים. אבל למה יש לך את ה... חיידק הזה, שאתה רוצה להגיע להמונים יותר רחבים. מה אכפת לך בעצם העניין הזה? זאת אומרת, זה לא שזה פסול, אבל אני רוצה להבין את הרציונל הזה.
תראה, אני בעצמי לא מבין את זה למען האמת. הרי אם לא הייתי רוצה להגיע לקהלים, הרי לא הייתי עוסק בתקשורת בכלל.
כן. לא, אבל אתה מניח שאתה עוסק בתחום, הרי זה לא תום פופוליסטי כזה, או פופולרי כזה, אולי בעצם חלק, בקהילה מסוימת, אתה צריך כדי... שיבינו את הדברים שאתה כותב עליהם, גם אחרי שאתה מפשט אותם, אלו אנשים בעלי השכלה מסוימת והתעניינות, אז אני מניח שזה...
לא, האמת היא שאני מאוד הייתי רוצה שכל אדם יהיה מסוגל לקרוא את מה שאני כותב, ואני כותב הרבה פעמים מתוך תקווה שאני אוכל להגיע לכל אדם. תראה, אני חושב שאנשים היום חיים בעולם, חלקם הגדול... בארצות המערב, אני כבר לא מדבר על מקומות אחרים, בלי לדעת מה באמת קורה בעולם שהם חיים. הם חיים בעולם אחד, בעולם שלא קיים, והעולם כבר לא כאן. העולם כבר לא איפה שהם נמצאים. העולם מתקדם, והם נשארים מאחור, והם לא מרגישים, ואם אף אחד לא יסגור להם את הפער הזה, אז באיזשהו מקום, יום אחד, אנחנו נמצא את עצמנו עם שני עולמות, עם שתי חברות אנושיות שלא יוכלו לדבר אחת עם השנייה, ולא יהיה להם כמעט שום דבר במשותף. ומכאן ועד, אם אתה רוצה ללכת 3 צעדים קדימה עם חזון פסימיסטי, אז ייתכן אפילו נתק ביולוגי בין שתי החברות האלה.
כן. היו תקופות שהפילוסופיה הייתה שבעצם, שמה שקורה... שהבניין העל הרוחני הוא היה בניין של ה, של שמשתנה משתנה, אבל הבסיס הוא שייך לדברים שהם קבועים יותר.
טוב, אני לא יודע אם זה היה נכון בזמנו. מה שברור זה שאנשים דאגו לזה שזה יהיה בזמנו.
זה ברור, היה כן. תלה מסיבה טובה, כן.
כן. היום זה לא אפשרי יותר. עם אמצעי התקשורת ועם הכפר הגלובלי הקטן שאנחנו חיים בו, זה לא אפשרי, והמדע מתפרץ במהירות כזאת, ואחריו הטכנולוגיה מתקדמת, ומי שלא יעקוב אחר הדברים האלה, לא יוכל לתפקד. זאת אומרת, היום אתה עוד יודע שאתה לוחץ על הכפתור של הווידאו שלך, ואתה מתכנת אותו להקליט לך איזושהי תוכנית ביום שישי, כשאתה לא תהיה בבית, אלא תהיה נגיד בטבריה בכנרת. אני לא בטוח שבעוד 10 שנים, אפילו הדברים האלה יתאפשרו. אנשים לא ידעו את המשמעות של הדברים שהם עושים. מי שצריך לקבל החלטה לא ידע על בסיס מה הוא מקבל את ההחלטה, את המשמעות של הדברים האלה. וזה...
בסקירה לאחור, בהיסטוריה האנושית, זה לא תמיד היה כך?
כן, המדע לא התקדם במהירויות כאלה, כמו שהוא מתקדם ב-40-50 השנה האחרונות. כן.
מה בעיניך ההמצאות הכי חשובות ב-40-50 שנה האחרונות? שבעקבותם אתה יכול להגיד את מה שאתה אומר עכשיו.
טוב, קודם כל התפתחות בתחום הפיזיקה של החלקיקים, היכולת שלנו להבין את החומר, כיצד הוא בנוי, עדיין היא כמובן לא מלאה, היא רחוקה מלהיות מלאה, אבל עדיין אנחנו כבר מבינים הרבה יותר טוב ממה שהבנו לפני 60-70 שנה. היכולת שלנו להבין את היקום בכללותו, תחום האסטרופיזיקה והקוסמולוגיה, להבין את היקום, את מקומנו ביקום, את ההקשר של ההתפתחות של התרבות האנושית, בכל ההוויה הגדולה הזאת שאנחנו חלק ממנה. חשוב לדעת את מקומך בחיים.
כן, לגבי זה, זה בעצם רוב האנשים אומרים, זה עניין של הפילוסופים, המדענים, זה לא מטריד אותי לעבור את החיים בשלום. לא שזה לא משפיע עליי, אבל זה עקרונית, אני יכול לעבור את החיים בלי להיות מוטרד בשאלות הפילוסופיות האלו.
זה לא מדויק, מפני שהתחומי המחקר האלה גוררים אחריהם טכנולוגיות, לרבות טכנולוגיות רפואיות, שמשפיעות על חייהם של כל האנשים, לפחות בעולם המערבי, וכשאתה נדרש לקבל איזושהי החלטה היום, אפילו ברמה הרפואית האישית שלך, אתה צריך הרבה מאוד ידע בשביל לקבל את ההחלטה הזאת ולחשוב עליה נכון. אחרת אתה מהמר ו...
כן. אתה שם לב שמצד אחד אתה עוסק בספרות של מדע בדיוני, גם כותב ספר וגם אוהב את הדברים, ואתה חי בתקופה שב-40 שנה השתנו הדברים בצורה כזו כפי שאתה ציינת. לא הרסו לך את המדע הבדיוני? אי אפשר להספיק לחשוב בקצב הזה שהדברים מתפתחים.
לא, המחשבה, לצערנו, המחשבה הרבה יותר מהירה מההתפתחות האמיתית של המדע. אבל אני חושב שמה שאתה אומר נובע מאיזושהי תפיסה שלפי המדע הבדיוני הוא מין תחום כזה שבו עוסקים אנשים בחיזוי טכנולוגי, כמו נגיד ג'ול ורן חזה...
לא, בזה יתו אותנו הסרטים.
כן, נכון. אבל פשוט האיחוד של המדע הבדיוני הוא לא ביכולת לחזות התפתחות טכנולוגית זאת או אחרת. אני לא חושב שזה חשוב, התפתחות טכנולוגית זאת או אחרת. האיחוד של המדע הבדיוני הוא ביכולת שלו או בנטייה שלו להראות לאנשים מספר רב מאוד של אפשרויות או של פירושי מציאות בעת ובעונה אחת, ולהרגיל אותם לחיות עם העובדה של הרבה מאוד אנשים קשה להסכים איתה שאין אמת אחת.
אבל ולחיות... אני אשאל אותך שאלה בסוגריים, אני נחזור לזה תקף. כשספר סיפור רומנטי פרוע לגמרי, עם דמיון רומנטי פרוע, זה לא מדע בדיוני?
אם הוא רק רומנטי, אז אני לא חושב, לא.
לא?
לא, הוא נורא יפה.
לא, זאת אומרת, כשאתה הרי ברומנטיקה אתה הולך למקומות כאלה שאתה אתה לא, בכלל לא מלא לדעת, אולי, אי אפשר להשיג את זה, אבל אתה חולם את זה, אתה מרגיש את זה, אתה שואף לזה. זה לא מדע בדיוני?
אני חושב שברמת התחושה אתה צודק, אבל אני עוד לא קראתי שום סיפור אהבה שמתאר רק את האהבה ברמה של מדע בדיוני.
אז קודם כל סיכמנו שיש נושא כזה שראוי לטיפול.
בפירוש כן, אבל צריך סופר קצת יותר מוכשר ממני בשביל זה.
טוב, אבל תשקול את זה. אז מה זה בשבילך מדע בדיוני? בוא תגדיר לי את ההגדרה שלך.
מדע בדיוני זה משהו שלוקח אותי החוצה מהמציאות המוכרת, האפורה של החיים שלנו כאן ועכשיו, ומראה לי את ההשתקפויות של המציאות האפורה הזאת בקשת מאוד רחבה של צבעים ואפשרויות, שאף אחת מהן היא לא רק נכונה, ואף אחת מהן היא מצד שני לא בשום אופן לא נכונה. כולן אפשריות בעת ובעונה אחת, כולן יכולות להתקיים בעת ובעונה אחת, ואני צריך להכיל בתוכי את כל האפשרויות האלה, להסיק מהן, ללמוד מהן, להבין מתוכן משהו, לחזור עם המשהו הזה שהבנתי אל תוך המציאות האמיתית שבה אני חי, ולשפר, לשפר את ההרגשה ואת ה... ואת התפקוד שלי בחיים האמיתיים, הודות למה שלמדתי והבנתי בעולמות החיצוניים האלה.
יהיו כאלה שישימו אותך, ישימו בעצם שהמדע הבדיוני, זה המצע הרוחני של האנרכיזם. אתה בלי אחריות, הכל, אפשרות כזו, אפשרות שנייה, אתה פורח לך.
לא, תראה, יש במדע בדיוני כללים מאוד נוקשים של קונסיסטנטיות פנימית.
שחייבים להיות.
שחייבים להיות. אחרת אתה גולש לתחום אחר לגמרי, שנקרא פנטזיה, כן. שגם הוא תחום יפה וחשוב ובעל זכות קיום, אבל זה לא מדע בדיוני.
איפה הקו החוצה בין פנטזיה למדע בדיוני? למה אתה קורא את החוקים הקבועים כמעט, שאני אסור לך לעבור אותם?
אוקיי, אני אתן לך, אני אענה על זה בדוגמה. אם אתה מספר על מישהו שאנשים מצפים לגשם באיזשהו מקום, ובסיפור אחד מורידים את הגשם באמצעות כישוף, זאת פנטזיה. ואם במקום אחר מורידים את הגשם באמצעות שליחה של כימיקלים מסוימים לאטמוספירה, זה מדע בדיוני.
כן. אבל אתה בעצם שילוב בין השניים, שאתה קמה לזה שהתהליך הכימי יקרה.
נכון. כן. אז פה נכנסת הספרות של המדע הבדיוני.
בדיוק. אז פה תדגיש לי את העניין של, אם אני יכול לקרוא ספרות של מדע בדיוני, בלי לקרוץ בעין אחד למה שאני קורא. זאת אומרת, איך אני נכנס לתוך המבנה הזה כקורא וחי את זה, כשאני באמת צריך ללכת, בין החוטים, בתביעת החוטים שלך, להגיש, רגע, זה סביר, זה לא סביר. זאת אומרת, מה אני...
אתה דבר ראשון, אתה קורא בתשומת לב. אתה לא קורא ברפרוף, כי בדרך כלל, אם אתה קורא ברפרוף, אתה עלול להפסיד רמזים, שאחר כך יגרמו לך לחשוב שמה שאתה קורא הוא לא סביר. או לא
עומד... תן לי דוגמה כזו. אלו סימני דרך כאלו.
כן, אני לא...
קודים של ה...
לא קודים. מילים פשוטות. פשוט אם אתה... תראה, אדם שקורא ברפרוף קורא נאמר 5 שורות מתוך 35 שיש בעמוד.
כן.
הוא לא קלט את מלוא האינפורמציה. הרבה מאוד ספרים ביני לבינך אפשר כך לקרוא.
ואנחנו קוראים ככה, כי אנחנו לא תמיד מרוכזים.
אני לא הייתי במקומך מודה בזה. אבל זה נכון. יש אנשים שכך עושים. אני בכל אופן לא מודה בזה. שכך אני קורא לך.
זאת אומרת, אתה עושה מאמץ לקרוא. אתה קורא מהר?
כן, מאוד.
עכשיו, תן לי כלי הבחנה. מה זה ספר מדע בדיוני טוב וספר מדע בדיוני בינוני? האם זה אותם הקריטריונים שאני קורא ספר... של ספרות יפה?
אותם קריטריונים.
אותם הקריטריונים.
כן, מבחינת הרמה של הספרות, הם כן. אותם הקריטריונים, אין שום הבדל.
אז איזה תוספת יש שמתאימים רק לעניין של מדע בדיוני? קריאת ספרות מדע בדיוני.
הספר של המדע בדיוני צריך להיות הטוב. הוא צריך להיות בנוי בצורה של רבדים, בצורה של השלכות, בצורה של אסוציאציות, במבנים... אסתטיים, אבל מצד שני הוא צריך ברובד העלילתי להציג עולם שהוא לא כמו העולם שבו אנחנו חיים. כן. הוא לא, נאמר, רומן על החיים בתל אביב של שנות ה-50. זה לא יכול להיחשב למדע בדיוני. אבל אם העולם שמתואר בספר הזה, ואני לא מדבר, זה לא חייב להיות על כוכב אחר, זה יכול להיות כאן, על כדור הארץ, זה יכול להיות...
זה גם לא חייב להיות עתידי, אלא זה יכול להיות גם בעבר.
נכון, בפירוש כך.
כן.
בפירוש כך, הרבה מאוד ספרי מדע בדיוני טובים מתרחשים בעבר, וחלק גדול מהספרים הטובים מתחילים בעבר ונגמרים בעתיד, כאשר ההווה הוא איזשהו קו דק שמפריד ביניהם.
כן, אז בוא תשמע, בוא אספר קצת על הספר שלך, שאני מודה שאני הספקתי רק לעיין בו באופן יסודי, אבל לא לקרוא אותו עד הסוף, מסיבות טכניות, אבל אני לא מוכן לוותר על כמה דברים שתאמר לי על הספר, זה יצא בהוצאת כתר, ואני לא רוצה לקרוא את מה שכתוב בדף האחורי, אני רוצה שאתה תסביר לי את זה.
תראה, אם היו נותנים לי משפט אחד להגיד עליו, נגיד ארבע מילים...
מגבילים אותך.
כן, בארבע מילים הייתי אומר שזה סיפור אהבה.
רגע, אני סיפור אהבה זה שתי מילים.
נכון, שתי מילים, נכון. אז אני חייב לך...
כבר לא הבנתי למה אתה רומז.
אני חייב לך עוד שתיים.
בסדר.
זה סיפור אהבה שמתרחש בעולם... כאן על כדור הארץ, בזמן שהוא לא מוגדר, הוא חסר משמעות לצורך העניין הזה. וזה עולם שבו שהחברה המדעית ניתקת בהדרגה, ממש כבר ניתקת מהחברה הכללית, מפני שאין יכולת להידברות ביניהם. ובתוך עולם המסגרת הזה נפגשים שני אנשים, ששניהם אאוטסיידרים, כל אחד בחברה שלו. הגיבור הוא בן לאב מדען ולאם המונית, כתוצאה מהעירוב הזה,
הפערים האלה,
כן, הוא לא כל כך מקובל בחברת הבנים של זוגות מדענים, והנערה היא נערה המונית שרוצה לקפוץ קפיצת מדרגה ולהגיע אל עולמם של החכמים, אבל היא נתקלת במשוכה של במשוכה בלתי אפשרית, כי למעשה אין שערים בין שני העולמות האלה. היא לא יכולה לעבור איזושהי בחינה, להוכיח שהיא, נאמר, אינטליגנטית מספיק ובעלת כישורים מתאימים ולהיכנס פנימה.
אלא היא כמו שהיא.
כן, אין, אין, אין שער, היא מחפשת את השער ולא מוצאת את השער.
כן.
ושני האנשים האלה נפגשים, ו...
מה קורה?
הם מתפתחת אהבה גדולה ביניהם.
זאת אומרת, כל אחד מתאר בתכונות של... שאין לשני, שיש בו ואין לשני.
אני חושב שכן. כן. אני לא ניסחתי את זה ככה לעצמי, אבל כשאני חושב על זה, כן. אני חושב שאתה צודק.
כן.
ועד כאן זה היה מה שנקרא בקולנוע location shot. זאת אומרת, ראינו איפה אנחנו נמצאים ואיפה העלילה עומדת להתרחש. זה אלה האנשים וזהו העולם. מכאן והלאה, אני חושב שזה יהיה לא כל כך נכון לפרט
לא,
מה קורה,
כן.
אבל הם נתקלים באופן די מפתיע באמיתות על עברו של המין האנושי, עברו האבולוציוני. הם שואלים שאלות גדולות את עצמם.
כן.
ולא נרתעים מלחפש את התשובות מה שעוד יותר מפתיע, כשהם נתקלים בתשובות שהן מאוד לא קונבנציונליות, הם לא נרתעים מלהאמין בהן.
יש נימה בעצם של דברים שאתה לעולם הבדיוני ברחת עם בעיות אמיתיות של הסביבה המיידית שלך. בהחלט עם מוטיבים אוטוביוגרפיים, לא?
אני חושב שאתה לא יודע עד כמה אתה צודק.
אוי, בואי, לא, אני מוכר לקרוא את הספר עכשיו. זאת אומרת, זה נשמע יפה. אז איך חוזרים מעולם כזה? אתה קורא, אתה צריך לחזור למציאות, זה היום ונורא.
אז תראה, מי שרגיל במדע בדיוני, רגיל לזה, יש המראות ויש נחיתות.
כן, אתה אומר ש... זאת אומרת, זה חלק מהסיכונים המקצועיים של, של המקצוע.
כן, אבל זה גם, אני חושב שכל קורא של מדע בדיוני רגיל להמראות ולנחיתות האלה. אנשים שקוראים את הספרים האלה, הספרים הטובים שבהם, הם ממש נמצאים בעולם אחר בעת שהם קוראים. זה לא, בוא... זה לא איזשהו, זה לא figure of speech.
כן. בוא תן לי פרופיל של קוראי ספרים של מדע בדיוני. נניח שאתה צריך למצוא את פלח השוק של אנשים צריך להגיע אליהם, או איזה תכונות, יש להם תכונות אנושיות מיוחדות, כדי לאהוב, כדי לאהוב את הסוג הזה של...
אני אגיד לך את האמת, אני חושב דבר כזה, אם אנחנו מדברים על ספרות המדע הבדיוני הטובה, היא מתאימה לכל אדם שאוהב ספרות. כל אדם שנהנה מספרות טובה, צריך להיות מסוגל להנות, ואולי אפילו להנות כפל כפליים מספרות... טובה של מדע בדיוני, שבאמת מוציאה אותו לעולמות אחרים. אבל זה נכון שלא כל קורא של מדע בדיוני מוכן לקחת ליד בפעם הראשונה ספר של מדע בדיוני טוב. ומה שעוד יותר לפעמים מדאיג זה שאם הוא כבר יהיה מוכן לקחת, לא תמיד בטוח שהוא ייקח ליד את הספר הטוב, ואם הוא ייקח ספר לא טוב, אז בזה הוא ישים לעצמו סטיגמה על הז'אנר כולו, והוא סגר לעצמו חלק גדול מאוד מהיצירה, אני חושב, התרבותית, מהחשובות ביותר של המין האנושי בחצי השני של המאה ה-20.
כן. בעצם מבחינה זו, ספרות של מדע בדיוני היא לא מקומית.
היא לא מקומית, היא אפילו לא עולמית.
אפילו לא עולמית, זאת אומרת, מבחינה זו אלו הן תכונות... מרחפות כאלה שאתה לא יכול להגיד זה כאן ועכשיו, בוודאי שלא. אבל אתה גם לא יכול להגיד שזה ספרות בדיונית אחרת מתפתחת באנגליה או באמריקה. או ב... אתה יכול להגיד,
כן, אתה יכול
יש
להגיד...
מאפיינים כאלה.
יש מאפיינים, קצת קשה לנסח אותם לגבי אנגליה וארצות הברית, אבל יש, הייתה ספרות מדע בדיוני של מעבר למסך הברזל, שהייתה מאוד מעניינת.
מה היה המאפיין שלה?
מה שהיה המאפיין שלה זה מי שכתב אותה ואיך הוא ראה את העתיד, ומה שהיה מעניין בנושא הזה זה שלפי הדרך שבה הוא ראה את העתיד יכולת ללמוד הרבה מאוד על,
על
ההווה שלו.
כן, זה סביר לגמרי, כן. טוב, זאת, אז זאת, פה זה בהחלט בריחה במה שהשימו תמיד את המדע בדיוני.
אני לא בטוח שזאת בריחה, אני חושב שהם עשו את אותו דבר שאנחנו עושים, אלא שמה שהם ידעו, המטען שהם יצאו איתו החוצה היה שונה, וזה נתן את אותותיו בעתיד שהם...
או בהרמומיות, כמו שאתה עושה במדינות שיש צנזורה ומדבר,
נכון,
או בורח למקומות
כן,
אחרים.
כן, כן, גם דברים כאלה היו, אבל אני לא התכוונתי לדברים כן. האלה. אני, היו אנשים, מעבר למסך הברזל, שכתבו מדע בדיוני, בדיוק מתוך המניעים והצרכים שלנו, אנשי המערב. אלא שהם יצאו החוצה לעולמות אחרים עם, עם תמונת מציאות אחרת, וזה השתקף בכתיבה שלהם.
כן. אנחנו דיברנו מקודם על, על העניין של פנטזיה ומדע בדיוני. תולדות הפנטזיה. נדמה לי שזה דבר שהוא בכלל, מהיום שאדם כתב כנראה על, על אבן, חרט, זה לא משהו מיוחד. מתי התחילה הכתיבה של מדע בדיוני? מתי מקטלגים את זה?
מדע בדיוני פנטסטי.
פנטסטי, כן.
טוב, אז... אני חושב שצריך להבין איזושהי נקודה חשובה במדע הבדיוני, כי באמת מהנקודה הזאת היא נקודת הלידה של הפנטזיה העכשווית. במדע הבדיוני מתקיימת איזושהי שותפות בין הקורא בין הסופר לקורא שלו.
אתה מקבל הנחיות לפעולה בעצם.
משהו כזה, הרבה פעמים אתה מקבל, אני לא הייתי קורא לזה הנחיות לפעולה, אבל לוקחים
במחות.
אותך ודוחפים אותך מעבר לצוק שתדעה שם על כנפי המחשבה שלך, ובשביל לעשות את הדבר הזה, הרבה פעמים אנשים, או מפני שהם לא היו מסוגלים, או מפני שהם התעצלו, או מסיבות אחרות שאני לא יכול לעלות כרגע בדעתי, לא תרחו לכתוב ספרות יפה של מדע בדיוני. הם הסתפקו באיזשהו תסריט של רעיונות שאפשר את הדעייה הזאת של הקורא, ומהבחינה הזאת זה היה בסדר בשביל
הספר. נתנו לך עבודה שיעורי בית.
נכון, וזה היה בסדר בשביל הקורא. זה היה רע מאוד בשביל מבקרי הספרות, ובצדק. אחר כך שבאו אנשים והתחילו לכתוב ספרות יפה של מדע בדיוני, הם מצאו את עצמם בבעיה של סטיגמה, של ז'אנר, של אין בו ספרות יפה, שנבעה מהדבר הזה. כל פנים, השותפות הזאת של הסופר שדוחף את הקורא לדעייה עצמית, היא בעצם נקודת הלידה של הפנטזיה, מהבחינה הזאת שהמדע בדיוני מקדש, אפשר להגיד, את האינטראקטיביות. יש מין, זאת ספרות אינטראקטיבית של תמיד יש איזושהי תגובה ותגובת נגד, ואני לא יודע אם אתה מכיר את הסיפור, יש כנסים של חובבי מדע בדיוני.
זה בעצם לשאול אותך עכשיו, מועדונים.
כן.
יש מועדונים של...
עכשיו, יש כנסים שבהם הסופרים והקוראים דנים על הספרים שלהם ביחד, והיו לא מעט מקרים שבעקבות דיונים מהסוג הזה, סופרים לקחו את הספר חזרה, תקנו בו דברים והוציאו אותו לשוק עוד פעם.
זה... שזה קורה רק בסיבות.
אני חושב שרק במדע
בדיוני. לא, אבל היו איזה מועדונים של, עם פעילות חברתית או עם ריגושים, שאתה לא מוצא את זה בדברים אחרים. זה מעניין. מדוע זה נוצר? מה היצר המעורבות הזו של, בדבר כזה שהוא לגמרי לא ארצי?
אולי בגלל שהוא לא ארצי, אנשים רצו להרגיש בכל זאת, איזושהי, בעודם מרחפים מעבר לצוק, אם להמשיך להשתמש באנלוגיה כן. הזאת, רצו להרגיש בכל זאת את הביטחון של קרקע, אם לא מתחת לרגליים, אז לפחות באיזשהו מקום קרוב לרגליים.
כן. אתה שילבת בספר...
רגע, לא גמרנו את העניין של הפנטזיה, נכון, זהו. כן. עכשיו, מה קרה עם... אתה יודע שיש סוג של דברים... כשאתה מתחיל לקבל מנות, אתה מתחיל לצרוך מנות יותר גדולות ויותר גדולות ויותר גדולות. וכך, בשלב מסוים, אנשים שחיפשו את האינטראקטיביות הזאת לא הסתפקו עוד בזה שיכתבו להם רק את הרעיון. וכך נולדו הספרים האלה, ספרי המשחק. אני לא יודע אם אתה מכיר אותם, שאתה, יש לך קטע קצר, בסופו אתה נדרש לקבל החלטה. לפי החלטה אומרים לך, עבור לעמוד זה או עבור לפרק זה. וכך, בעצם, אתה עם ההחלטות שלך בונה את המשך העלילה. השלב הבא של הדבר הזה היה סיפורים שהתחילו להיות ממש אגדות ולספר על מציאות שמתחלפת על פי הרצון של הקורא, הכותב, הגיבור, זה כבר לא ברור מי הוא מי, ומי כאן אל הפנטזיה ואל הדרקונים והמבוכים, כן. הדרך כבר די קצרה.
עכשיו אני אשאל לך את השאלה האישית ביותר. בעניין הזה, איך זה השפיע עליך, ההשפעה החוזרת של המדע הבדיוני על המעורבות שלך, על יחסך לטבע, לסביבה, לאנשים, לאני מאמין, אולי אפילו הרעיוני, על ה... זאת אומרת, אתה לא יכול להתעלם מזה, כי אתה הרי לא עסקת בזה עיסוק מקצועי, טכני.
כן, תראה, אני יודע שהדבר העיקרי, באמת, הוא התפיסה שהופנמה ממש עמוק פנימה שאין אמת אחת. אין אמת אחת ואין אדם אחד תמיד צודק, ואתה תמיד צריך להטיל ספק בכל מצד אחד ולהיות מוכן להאמין בכל מצד שני. לא לפסול ולא להיות בטוח שזהו הדבר הנכון וכל השאר אינם נכונים, ולכן אתה צריך להתגייס ו... לשכנע את האחרים באמת הזאת.
תשמע, לזה, למסקנה הזו, אפשר להגיע לא רק מדע בדיוני, אלא סתם השקפת עולה פתוחה ו...
אני חושב שזה נכון. אני רק חושב שבמציאות שבה אנחנו חיים, זה קצת קשה להגיע למסקנה הזאת בלי מדע בדיוני, לפחות מבחינתי. אני חושב שמי שגדל בישראל בשנים שבהם אני גדלתי, באיזשהו מקום האינדוקטרינציה מהסביבה היא כל כך חזקה, שאם אין לך איזשהו כוח נגדי, אז אתה יוצא מאוד משוכנע בצדקתם של כמה דברים בעולם.
אז ישראל זה מדע בדיוני?
ישראל היא חלק מהמדע הבדיוני, כמו שכל שאר המציאות היא חלק מהמדע הבדיוני.
התחמקת.
לא, אני אומר את האמת. אני חושב שההבחנה בין ישראל לשאר המציאות היא לא מדע בדיוני. אם אתה לא רואה את הגבולות, זה מה שעושה את, את התפיסה שלך לתפיסה מדעית בדיונית. אתה לא רואה את הגבולות, זה לא משנה ישראל, סוריה, לונדון, מצולות הים, הכל חלק של אותה מציאות, שאו אתה תופס אותה או אתה לא תופס אותה. אומרת, והיא מאוד רב גונית, לטוב כן. ולרע.
ואפשר להיות חסיד של מדע בדיוני ולא להיות רומנטיקן?
קצת קשה, הייתי אומר. קצת קשה. זה, אתה לא, אתה, אם אתה רוצה דברים מדויקים, אם אתה לא מוכן לתת למקום מאוד משמעותי לרגש בחייך, אתה לא תאהב מדע בדיוני.
אורח התוכנית היה סופר המדע הבדיוני איבסם אסגד. זו הייתה תוכניתו של יעקב אגמון, שאלות אישיות. ערך אור עזרתי.